ברדיו חיפה. ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
ספורט בשתיים, צהריים טובים אחרי הדרמה המטורפת אתמול בגביע הטוטו בין בני ריינה להפועל חיפה. לא משנה שזה גביע הטוטו, ליגה, גביע, סתם משחק אימון, לראות כזה מהפך ב-11 דקות מ-3-0 ל-4-3, שפו גדול, גם שערים יפים, אחלה משחק, נותן קצת תיאבון לקראת פתיחת העונה, לא בטוח שזה פותר את הבעיות של הפועל חיפה, אבל בהחלט נותן קצת ביטחון וקצת כיף לראות משחקים מהסוג הזה. וכמובן, מכבי חיפה עם כל ההכנות לקראת המשחק החשוב מאוד ביום חמישי מול טורפדו הבלרוסית. המשחק יערך כאמור בהונגריה. ועוד מילה אחת שאני רוצה להגיד לפני שאנחנו פותחים, כנראה יש פה הרבה דיונים על כך שהיום יצאה הודעה שאיתי יהוד, שחקן הנוער הבולט במכבי חיפה, הושעה להפועל כפר סבא. פול כפר סבא, מזכיר לכם, היא קבוצת הבת של מכבי חיפה, ולמה לא נשאר, ולמה לא משחק במקום גוני נאור. אז אני רוצה לעשות קצת סדר. אם מכבי חיפה לקחה את הפול כפר סבא כקבוצת בת, אז יש דרך מסוימת לעבוד. והדרך המסוימת לעבוד, היא לתת לשחקנים האלה להתפתח בקבוצת בת, משם אולי השאלה גם לקבוצה בליגת העל, ואם הוא מספיק מוכן, אז אולי הוא באמת צריך לחזור, אבל אם מכבי חיפה לא יכולה להבטיח לאיתי יהוד שנה הבאה, דקות ברוטציה של מכבי חיפה, לא שחקן הרכב, דקות ברוטציה, אין לו מה להישאר, הוא צריך להמשיך את ההתפתחות שלו. מכבי חיפה חייבת לחשוב על דרך, היא חשבה על דרך עם פול כפר סבא וחייבת ליישם אותה. כמו שמכבי תל אביב עשתה, הרי עם גדולי השחקנים של מכבי תל אביב, עברו דרך ביתר תל אביב ואחר כך דרך קבוצות בליגת העל, אז למה במכבי חיפה זה לא יכול להיות ככה? למה זה מוזר שאיתי יהוד, שהוא כנראה שחקן טוב, יש לו עוד פוטנציאל, אבל הוא בטח לא כרגע ברמה גבוהה, לא יכול לעשות את הדרך הזאת, לא יכול ללכת לפול כפר סבא, להמשיך להשתדרג, ומשם אולי לחזור למכבי חיפה מהדלת הראשית, או לקבוצה אחרת בליגת העל. אני לא מבין מה הבעיה. יש דרך, תעבדו לפי הדרך. בלי הקיצורים האלה, כי הקיצורים האלה בסופו של דבר לא מבינים לשום דבר. איציק אהרונוביץ, צהריים טובים.
צהריים טובים.
מה שלומך? נזכיר גם שהפליימקר חוזר ביום רביעי ב-12, לפני המשחק מול טורפדו הבלרוסית, ויהיה בוודאי מעניין, ואני באמת רוצה להתעסק איתך, איציק, עם כל הנושא של ההכנות לקראת המשחק, ומה אנחנו צריכים לראות שונה ממה שראינו ביום חמישי האחרון.
לשנות את השיטה וסגנון המשחק, כי השיטה היא יותר מדי שקופה, זה 4-3-3, לפני 40 שנה אני שיחקתי את זה, שום דבר לא השתנה מאז ועד היום, ולא יכול להיות שעד 4-3-3 דברים לא משתנים. אני סתם אתן לך דוגמה. קורנור, שהיה לו משחק בהחלט לא רע, גם התקפית וגם הגנתית, וגם השיתוף פעולה שלו עם חזיזה, היה בהחלט לא רע, מניח את הדעת, הייתי אומר, וכל הזמן רק על הקו. אצל ברק בחר, ראינו אותו כבר אז, ב-4-3-3, משחק לפעמים כקשר שמאלי, כמו שרודריגז עשה בזמנו, נכנס יותר לאמצע, השחקן קו היה יורד יותר טיפ-טיפה אחורה, היו משנים דברים, וחבל שלא עושים את זה, כי אני לא יודע כמה הרמה של המאמן הזה בעניין שיטות המשחק, בסגנון המשחק, עד כמה ידע שלא גדול, כי אף פעם, כמעט אף פעם, הוא לא יימן קבוצות לבד, וקבוצות ברמה של מכבי חיפה, בליגה שלה, אני לא יודע את מי הוא יימן בארגנטינה.
איציק, אתה מזהה בעיה אצל המאמן, כי אתה לא הראשון שאומר את זה, גם אורי אוזן אמר את זה פה, שצריך לתת אומנם עוד קצת זמן, אבל כרגע זה לא נראה שיש יותר מדי תבניות משחק ודברים כאלה.
לא, אני לא אוהב את המילה הזאת, תבניות משחק, שמדברים על זה. יש את המשחק ששחקן קיצוני משחק על הקו, ימין או קו שמאל, שמגן בא עושה עקיפה, הם קוראים לזה תבנית, או קשר לפעמים עושה תנועה ימינה, עושה תנועה לעומת בלי כדור, והוא מקבל את הכדור. תבניות משחק זה, אני חושב שזה סיסמה, לא אוהב את זה בכדורגל שמדברים על זה, אבל כל אחד שעשה את הפרשנות שלו, איכשהו תבניות, שיהיה תבניות. אני מכיר תבניות, מה שציפי מפשל בבית מכל מיני, אתה יודע.
זה גם חשוב, איציק, זה גם חשוב. גם התבניות האלה יש להם משקל, אבל איציק, אם אנחנו מתייחסים שנייה למאמן ברצינות, איך אתה מתרשם?
תראה, אני הבנתי אותו מה שהוא עשה במשחק האחרון. אותו עניין אחריות, שמירת הלבדות מוצא, ולא להיות מופקר, והוא הצליח בגדול בדברים האלה. אם אתה תראה לי מעבר אחד שהדינמו האלה עשו למכבי חיפה, מעבר אחד, או תראה לי שפעם אחת מכבי חיפה הייתה מופקרת, אוקיי? לא היה ולא נברא דבר כזה, וכבר שנה לא ראיתי דבר כזה, שבמשחק סלם של 90 דקות לא עשו עליה מעבר.
כן, אבל איציק צריך להיות אמיתיים ולהגיד, א', אם היית אומר לי את זה אחרי משחק מול מכבי תל אביב והפועל באר שבע, הייתי אומר לך שפו. ודבר שני, ממה שאני ראיתי וראיתי את המשחק למחרת, לא ראיתי שהם ניסו יותר מדי לעשות התקפות מעבר או לצאת, בטח לא במחצית השנייה. אז זה די הקל על מכבי חיפה גם.
הם לא ניסו, הם לא יכלו. כי אני אגיד לך את האמת, תמיד היו השחקנים נמצאים שכדור היה אצל היריבה, בעמדות מוצא שלהם, וזה היה קשה. ברגע שיש לך בלם כמו זק, שמשחק באחריות, ולא עובר את מחצית המגרש פעם אחת, ונותן הוראות לחברים שלו, ומחפש רק לעזור ולחפות, כן? והשחקנים בעמדות שלהם, אז לא יעזור עליך מעבר. ובשבילי זה כבר התקנות. שאני רואה גוני נאור, וכולם יורדים עליו, ולפעמים יורדים עליו סתם.
מסכים איתך.
זה הפך למודה, זה הפך ללא יודע מה, ורודים עליו ועל איתן הזולה. לא, במשחק הזה לא יצחיל לרדת עליו. כי כשאני מסתכל על המשחק, גוני נאור עולה נתן פס אחד לא מדויק. אחד או אחד וחצי, אותו דבר איתן הזולה. וכשאני מסתכל על גוני נאור, שלוש מסירות עומק שלו, אחרי אחד מהם, אחרי חטיפה, כתב כדור באמצע הדרך, ונתן לסלם את הכדור, שמשם הוא בעת לקורה. זה אחד להיחשב כמישול שלו. אז לא צריך לבוא בכוח ולגיד, גוליו, ואתן אזולאי, מכבי חיפה לא תיקח אליפות גם אם תביא את בלינגהאם, בסדר? לא יקחו אליפות. לא צריך לבוא לרדת, לא צריך לחתוך, במשחק הזה הם עשו דברים טובים.
אז מה לא עבד? למה מכבי חיפה לא ניצחה את המשחק?
היא לא מספיק טובה כקבוצה, כי השיטה לא הייתה טובה, כי הסגנון לא היה טוב, החילופים שלו לא היו נכונים. המאמן הזה יש לו הרבה עבודה, קודם כל על עצמו. קודם כל על עצמו. הוא גם לא... תראה, אני לא אוהב את זה שקסה לא משחק דקה, לא אוהב את זה.
איך אתה מסביר את זה, אגב?
אין לי מושג מינימלי. שחקן שהיה בליגה איטלקית, שיחק פעם או פעמיים בהרכב, שיחק איזה 7-8-10 משחקים כמחליף, אין לו מקום במכבי חיפה לשחק 20 דקות.
וכשאין לנו שחקן יצירתי בקישור.
תראה.
עכשיו, מה שמוזר שבמשחק כזה, שאתה על הנייר לפחות, אתה עדיף מקצועית מאוד על היריבה, לא הוא, ולא מיכאל אוחנה קיבלו דקה.
נכון, אבל מצד שני, כמה שאתה היית עדיף על היריבה, היריבה הייתה עדיפה עליך בענת הכדור. הם הניעו את הכדור באמצע נגרש, הם שיחקו כדור מאורגן ומסודר מאחורה, ימין לקשר, לשחקן קדימה, לכנף הימני, שהוא שחקן טוב מאוד שלהם, ניסו לשחק כדורגל, מכבי חיפה הייתה במקומות וזה עשה את העבודה. מכבי חיפה מבחינת הנעת כדור, חוץ לסבא שהוא בא לקבל ועושה דברים מסוכנים, לא היה שחקן אחד בחלק הכי שאתה יכול לסמוך עליו ולהול להגיד, וואי, אפשר לשחק איתו, אפשר להתמודד איתו, יש שם אחד אחד, יש שם יתרון מספרי, אין שם כלום עם סבא.
אבל אולי זה גם הבעיה שסבא צריך לרדת אפילו לפעמים נמוך מאוד, בשביל לקח את הכדור ונסות לייצר משהו, ואז הוא גם רחוק מהשאר, איציק.
תגיד לי, אני רוצה לשאול לך שאלה. אז איך סבא קיבל את הכדור בעת לקורה?
בסדר, אתה יודע, הוא גם נמצא בעמדה קדמית כי זו העמדה שלו.
אוקיי, אז הוא מבצע את המשחק שלו לכאן ולכאן, ולפי זה הוא פועל.
אבל אם אתה מחכה להזדמנות אחת של ביתה לקורה במהלך משחק של 90 דקות מול יריבה שהיא נחותה ממך, זה בעיה.
אל תצפה להזדמנות, כי אין לך שחקנים כרגע בכושר משחק טוב. לא סטיוארט שנכנס, לא יובנוביץ' שאני לא יודע, בשני משחקים שאני רואה אותו אולי יותר, הוא צל של עצמו, מה שהוא היה כאן, הוא בקושי זז, הוא כבד פה טנק, אבל אתה יודע מה, בוא ניתן, אני ממשיך לתת את הקרדיט, הייתי בסוף במגן הימני מאוד מאוד מאוד, פתח בססנות, אבל כשהוא יצא לתקוף, תקף בזמן, תקף נכון, הוציא את הכדור למקומות הנכונים, ובזמן, מבחינתי, במשחק ראשון מצוין. אותו דבר קורנו, שמשתפר ממשחק למשחק, הוא יודע את העבודה שלו כמגן שמאלי, הוא שומר חזק בהגנה, הוא לא מתבייש להיכנס לשחקנים, וגם יוצא בזמן, והשיתוף פעולה, כמו שאמרתי מחזיזה, היה טוב, הוא יכול להיות הרבה יותר טוב.
אז מה אתה עושה שונה, איציק? מה אתה משנה בהרכב ליום חמישי?
אני קודם כל משנה את השיטה, אני משחק עם שתי חלוצים, אולי יובנוביץ' וסטיואר ביחד, יהיו טובים השניים אלא אחד, יהיה יותר קל להם, כי אם סטיואר הולך הרבה בכוח, וגם הוא ראיתי כאן, הוא לא איתי, הוא הרבה יותר מהיר מה שהיה פירו כאן.
הוא אמור להיות מהיר.
והוא שומר על הכדור טוב, והוא יכול להיות שאם יצטרכו שני בלמים לקחת שני חלופים, יהיה להם מאוד מאוד קשה, ויכול להיות שזה יביא תמורה לאגרה. אני חושב שהוא צריך לקחת 4-2, או 3-5-2, לשחק עם, להרכיב את גולדברג ולשחק עם כנפיים, עם הבלגי ועם קורנו, ועם שלישה וקישור בו שני כנופים, שיבחר משהו את 4-4-2 או 3-5-2, יש לו שני שפיצים טובים שאמורים להפתיע גולים, אמורים לעשות דברים בהקפה. עד עכשיו זה נראה כלום ושום דבר כמו שזה בלעדים.
זאת אומרת, אבל אתה לא עושה שינוי בשלישייה של הקישור, אתה משאיר אותה כמו שהיא?
אני מבחינתי, שאתה שואל אותי, אני הייתי מפוצה גם מגולינור, גם מאתן אזולאי שאני נוהג לחתוך אותו שנה ומשהו, אבל כשאני רואה את אתן אזולאי במשחק הזה, בתנועה, משחק פשוט, מנסה לחלט, אגרסיבי, מניע את הכדור, נותן את הכדורים למקומות הנכונים, לא עושה דברים גדולים, אבל לא, הוא לא חלש.
אבל זה לא עניין שחלש או לא, אתה לא רוצה, נגיד, להיות יותר יצירתי במשחק הגומלין?
אין לך, אין לך.
אבל הרגע דיברת על קאסה ודברים כאלה.
גם חזיזה יכול לעשות את זה.
נכון, גם חזיזה.
אני במסיבת העיתונאים, לפני 300 שהייתה כאן, אני הצעתי לדיאגו, הוא דיברתי גם לפני, גם אחרי, גם תוך כדי, ואני זוכר מה שאמר לו, איציק אובדיה, אומר לו, איציק ארונוביץ' נותן לך חומר למחשבה בחינם, הוא לא דרש כסף. אז תנצל את זה או משהו כזה. הוא אמר לו, ופתאום אחרי זה מאז אני רואה כל פרשד, חזיזה 8. חזיזה, עד אז אף אחד לא אמר חזיזה 8. ואז שלי אמרתי, פתאום מאז כל פרשד אומר חזיזה 8. אז אני אומר, חזיזה, לא צריך לקטול אותו, יש לו ברגליים הרבה דברים, הוא שחקן שיכול לעשות גם עבודה הגנתית בקישור, ובטח יצירתיות יש לו מלא. חסר לו טיפה ביטחון, אני לא יודע מה קרה לו.
זה גם במחנה, הפציעות הקשות שהוא עבר.
גם במחנה אימונים הוא היה טוב במשחקים, הוא היה טוב. ודווקא שם הוא שיחק חצי
מול. תשמע, מה שחזיזה עשה במכבי חיפה, אי אפשר לקחת ממנו, עם כל הכבוד. וזה ששחקנים, אנשים עכשיו אומרים שהוא פחות טוב, וזה יכול להיות שהוא בתקופה פחות טובה. אבל מה שהוא עשה במכבי חיפה, בוא, מגיע לו קצת יותר רספקט מזה.
אתה יודע במה הוא פחות טוב?
במה?
יש לו פחות אחד על אחד. הוא לא לוקח סיכונים באחד על אחד, כי אין לו ביטחון לעשות את זה.
וזה יחזור.
הוא לא אותו שחקן. אבל אני אומר, לאט לאט יבוא לביטחון, הוא יעשה את התרגיל של קורא, הוא יכניס כדור פנימה, הוא ייתן גול. הוא שחקן לגיטימי לאחד עשר של מכבי חיפה, בכל שיטה שתבחר. אין לך שמונה יצירתי, תן לו לשחק. אל תפחד. אז אתה נשאר בחוץ, לא יקרה כלום. אני יכול לשחק קשר אחורי, סתם דוגמה. אז גוני יישב בחוץ. יש, אפשר לעשות דברים. אני הייתי מרוצה גם מאפטן וגם מגוני. זה הפרשנים האחרים שכתבו מה שהם רוצים, שידרו מה שהם רוצים. זה מה שאני ראיתי. זה המסר שאמרתי לתוך מכבי חיפה.
זה הספיק לגומלין, איציק?
התשובה שלהם הייתה שמסכימים איתי ב-100% בכל מה שכתבתי להם.
כן, הם גם מסכימים עם זה שנואל צריך להישאר, וסברינה, בסדר, הבנו עם מה הם מסכימים.
כאן קבור הכלב, תראה.
הבנו עם מה הם מסכימים, הכל בסדר.
כאן קבור הכלב, הרי אני, לאורך כל הדרך, עוד לפני שהתחיל אימון אחד, אמר שצריך לשחרר, גם את פדראו, גם את נואל, גם את סברינה, ואני לא יודע מי זה הערבי. 4 זרים צריכים לשחרר. אני זוכר את השיחות שלי, נכון. מה הוא אמר לי, אתה מביא לפה את הסירים הנכונים, אתה לוקח בליפות.
ברור.
לא משנה הישראלים פה. עכשיו, שזה הזרים לא טובים, הביאו 2 שכרגע, ב2.5 משחקים, 3 של יובנוביץ'. לא טוב, גרוע.
כן, אבל צריך לתת לו זמן.
נכון. אני אומר לך, כמו שהוא נראה, וכמו שאני לא רציתי שיגיע לפה, מגיין ללעמד, שאמרתי שהוא לא מתאים למכבי חיפה בגלל הצליפות שבוצה עושה בגדם, גם במצב הזה יותר טוב ממנו, גם במצב הזה. וסטיור שנכנס, הוא רץ, עשה רעש, כמו עשה רץ לו באוויר, לא עשה כלום ושום דבר, וזה נגמר, אבל זה רק התחלה. אז ברור שאלוקים לשניהם, יש להם את הזמן כמו של פלורס, צריך לתת לו גם את הזמן, שיכיר איזה שיטה מתאימה לו, איזה שחקנים יש לו לשיטה.
אני רק שנייה עוצר אותך, כי אנחנו מקבלים כאן הודעה רשמית של הפועל חיפה. השחקן קווין ריסקוס ביקש להשתחרר מהקבוצה עקב בעיות אישיות, מדובר בזר. המועדון נעתר לבקשה ומאחל לו בהצלחה בהמשך הדרך. כלומר, אחד השחקנים הזרים שכבר הגיעו להפועל חיפה, משוחרר מהמועדון, מדובר בקווין ריסקוס, זו הודעה רשמית שיוצאת עכשיו מטעם הפועל חיפה. האמת שאני לא יודע, אני תרף אשאל, לדעתי בלם, אני לא בטוח.
אם זה הבלם שאני ראיתי אתמול, אם הוא לא...
כן, אז זה הבלם, זה הבלם ששיחק אתמול, כן.
אני הייתי, אם זה אותו בלם ששיחק אתמול, בפועל חיפה, אני לא הייתי משחרר אותו, הייתי מטיס אותו מהפועל חיפה.
נו, אבל נראה לי שזה משהו שמקובל גם על הפועל חיפה, כי לא נראה לי שהם כל כך נפלו מהזה ואמרו לו, לא, אל תלך. נראה לי זה גם יכול להיות גם איזשהו סוג של החלטה כזאת, היא משותפת גם אם היא לא רשמית.
יכול להיות.
בסדר.
אם אנחנו מתעסקים במכבי חיפה, אני אומר, יש סגל למקום שלישי רביעי ולא יותר. צריך להגיד את האמת. מי שחושב וחולם על אליפות בסגל הזה יכול לשכוח. יש פה שחקנים לא רעים.
אבל איציק, מה הרעיון, מה הרעיון להשאיר את סברינה ואת נואל עונה שנייה?
אתה מתפרס את זה לבטוחה, אני פה צרחתי וזעקתי ולא הצלחתי לדבר על זה ארבעה, חמישה חודשים. אני לא מפסיק לדבר על זה. מה קרה? מה יש בנואל הזה שכל כך צריכים להשאיר אותו, כי הוא לא שחק, כי הוא לא היה בעמדת מוצא הנכונה שלו ככדור הגלט, אז פתאום הוא מצחק, אז מכניסים אותו כתשע, שגם שם זה לא עמדת המוצא שלו. עמדת מוצא שלו זה עשר. בעשר, סבא ישחק, כיסא הבא בתפקיד הזה הוא הכי טוב בישראל. הוא מפקיע 15-16 גולים בעונה, ועכשיו 15-16 גולים עולה. אתם יכולים לראות בכל מחלות האימונים, הוא השחקן הכי מסוכן והיחיד שיש במכבי חיפה, שמחפש את הכדורגל התקפי, יצירתי, ומה שאתה רוצה, הוא עושה את כולם יותר טובים במיידו, למרות שלפעמים הוא אגואיסט. אבל סבא זה סבא, זה אחד, ואני מאוד מקווה שישאר פה, כי אם הוא לא יישאר פה, אני לא יודע מה יהיה פה, אני אומר לך את האמת.
שזה גם עניין לא ברור כרגע.
כן, אני יודע. אני יודע, אבל כואב, תאמין לי, לראות את מכבי חיפה כמו שהיא נראית, גם עוד 10 שנים הם לא יקחו אליפות. אם לא יביאו לפה 11 כוכבים, המגן הימני מבחינתי הוא יהיה כוכב פה. קורנו הוא כוכב. סט, אם הוא יחזור לעצמו בלפני שנה וחצי, הוא גם כוכב. השוער עושה רושם טוב, למרות שנגד בית"ר ירושלים, בשני הגולים שהוא קיבל, אני מאשים אותו לפחות בגול השני, שהוא זינק לאוויר. השחקן קיבל את הכדור לבד. לא משנה, אבל אתה רואה שהוא שוער, אתה רואה שאפשר לסמוך עליו.
קיצור, איציק, יש לא מעט עבודה במכבי חיפה.
תראה, אתה יודע מה אני עושה למאמן?
מה?
הוא הבין דבר אחד. אני קודם כל צריך להתחיל מלמטה. מי השוער דרך המגילים, דרך הבלמים, דרך הקשרים, אחורי ב-50-50. שם יש לי את הבעיה. ברגע שאני אפתור את הבעיה, שלא יעשו מעברים על מכבי חיפה, היא לא תהיה מוזכרת והגולים לא יבואו בצורה פשוטה, שהשחקנים יהיו אחראים, אחריות מעל הכל, זה מה שמכבי חיפה.
אוקיי, אז אני הולך איתך, ובוא נקווה שבסדר הוא הבין את הבעיה והוא מנסה לפתור אותה, ואז נראה מה הלאה עם היצירתיות, עם הגולים, עם ה... בוא נראה איך עושים את זה.
ואז תקווה שסטיוארט הוא באמת כזה כמו בסרטונים, ויובלוביץ' יהיה כמו במכבי תל אביב, וסבא כבר דיברתי עליו, והשחקנים האחרים יעשו מלחמה ומי שיהיה טוב ישחק. זה מה שאני חושב, כי מכבי חיפה לא כזו גדולה, גם היא אף פעם לא הייתה כזו קטנה, זאת אומרת שיש לה, אתה יפתה מאופר, אתה 25-30 מצפים, משחקי בית, ואם היא תשחק בהתאם לעקרונות משחק, שהוא ידבה המאמן החדש, ואני מקווה מאוד שהוא מבין מה הוא צריך להגיד להם, ואיך צריכים לשחק בסמי עופר, ואיך גם צריכים לשחק בחוץ.
יפה.
מה לעשות? אם מכבי חיפה לא תהיה כזו טובה ונוצצת, אז אולי צריך לשנות טיפה את הסגנון משחק. מה קרה?
איציק, הכל מובן, אנחנו צריכים להתקדם. איציק אהרונוביץ', תודה רבה לך שוב. הפליימקר חוזר ביום רביעי בשעה 12 לפני המשחק של מכבי חיפה במוקדמות הקונפרנס. תודה רבה לך והמשך יום נפלא.
עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
ספורט בשתיים, חזרנו. צהריים טובים, שמעון אלבז.
צהריים טובים, תומר.
מה הולך?
וואלה, מתך.
וואלה, בסדר. שמעון, מה קורה עם ההכנות של מכבי חיפה לקראת יום חמישי?
אתה יודע, מכבי חיפה קודם כל קיבלה, אפשר להגיד, איזושהי סתירה עם התיקו הזה. זה לא תוצאה שהיא ציפתה.
אף אחד לא ציפה.
כן, גם אנחנו ציפינו לראות מכבי חיפה יותר טובה, יותר נראית יותר טוב, לוחמת יותר, יותר יצירתית בחלק הקדמי. אבל בשורה התחתונה ראינו מכבי חיפה מאוד מאוד אנמית, מאוד משעממת. במחצית השנייה גם... קבוצה שבאמת לא מסכנת את השאר ולא מגיעה ליותר מדי מצבים, וזה באמת משהו שמבחינת מכבי חיפה הדליק איזושהי נורה אדומה. מכבי חיפה באמת מבינה גם שביכולת הזו אין לה יותר מדי מה למכור קדימה, אבל יש פה איזושהי באמת, יכול להיות שהמשחק הזה יגרום אולי לראשי המועדון באמת להבין שהקבוצה לא מספיק טובה והקבוצה חייבת חיזוק כדי שהיא באמת תוכל להתמודד אולי על משהו העונה.
מה זה חיזוק? עוד פעם מדברים קשר 6, קשר 8, כאילו...
תשמע, קודם כל קשר 6 זה משהו שמכבי חיפה תביא בכל מצב, בין אם זה ישראלי או זר, לא משנה מה. עכשיו, אתה יודע, 8 זה משהו שאתה יודע, חזיזה לא נראה טוב, ואתה יודע, יש כל מיני דיבורים, נזיז אותו לפה, נעשה שינויים כאלה או אחרים, אבל מכבי חיפה צריכה באמת חיזוק. גם הדיבורים האלה עכשיו, לא רק הדיבורים, אפשר להגיד, כל הבלגן הזה סביב דיה סבא,
תעשה לנו קצת סדר, כי אני מבין שזה סיפור רציני הופך להיות.
סיפור סופר רציני, דיה סבא יש רשות המיסים דורשת ממנו למשהו כמו 5 מיליון, שזה הרבה מאוד כסף, וזה בגלל שהוא לא שיחק מספיק זמן בחול, ולדעתי בכל אופן המשחק הקרוב זה אמור להיות משחק האחרון שלו במכבי חיפה.
מה? רגע. משחק האחרון, המשחק הבא מול טורפדו מבלרוס, אמור להיות המשחק האחרון של דיה סבא?
עשוי להיות המשחק האחרון של דיה סבא במכבי חיפה.
תסביר
למה. זהו, כי מבחינת דיה סבא, הוא לא מתכוון לשלם את ה5 מיליון האלה.
אוקיי.
והסוכנים שלו כבר בוחנים לו אופציות, אם זה בטורקיה, אם זה באמירויות. מכבי חיפה גם לא תבוא ותיקח על עצמה עכשיו, ובצדק גם. תשלם עליו 2-3 מיליון, זה משהו שהיא לא תעשה.
אני חושב שהוא מקבל מספיק כסף גם ככה.
השכר שלו מטורף, זה 600,000 יורו, זה משהו שאף אחד לא מקבל ולא קיבל במכבי חיפה. אז דיה סבא מבחינתו לדעתי, וצריך להדגיש, החמישה מיליון האלה זה אחרי הסדר.
זה אחרי הסדר 5 מיליון.
אין פה עוד מה להפחית, אין פה עוד מה, אתה יודע, לכבד. דיה סבא מבין שהוא צריך לשחק בחול כדי שבאמת הכסף הזה בסופו של דבר הוא לא יצטרך לשלם אותו.
אז מתי באמת הדדליין הזה לתשלום?
אני אשמע, כי כעון הם רוצים את הכסף כבר, אתה יודע, אבל מנסים עכשיו גם מכבי חיפה דרך אנשים שהיא מכירה ברשות המיסים, מנסים למצוא איזשהו מתווה.
זאת אומרת, כל הסיפורים האלה שהוא לקח משרד עורכי דין עם שני עורכי דין תותחים, זה בסוף של להגיע לפשרה של 5 מיליון?
לשלם הוא יצטרך לשלם, אין פה, אין לו מה...
וואו, מה לגבי המגעים באמת? מה, יש משהו שהוא קרוב לסגירה מבחינתו?
אני יכול להגיד לך שיש קבוצה בטורקיה שמאוד רוצה אותו, דיה מבחינתו, הוא ואשתו והילדים, מאוד מאוד רוצים אמירויות. פחות רוצים טורקיה.
אני רוצה אילת, לא יוצא לי להגיע, מה אני אעשה?
לא בעיה, מה זה, אילת זה קרוב.
לא, זה לא כזה קרוב, אבל בסדר.
אבל אתה יודע, דיה מבחינתו, לדעתי בכל אופן, אין מנוס, זה לא משהו שמכבי חיפה יכולה לפתור אותו באיזשהו דרכון או משהו כזה, זה סרט מסוים, זה הרבה מאוד כסף גם. זה לא, גם לא מדברים פה על כמה...
עכשיו רגע, מכבי חיפה, אוקיי, נגיד הוא מצא קבוצה.
מכבי חיפה מבינה שהשחקן הכי משמעותי שלה, הכי יצירתי והכי יציב שהיה לה בשנה שעברה, היא עשויה לאבד אותו, היא מבינה את זה.
אבל רגע, זה כבר הרבה מעבר לעשויה. עכשיו העניין הוא, אוקיי, נגיד יש לו קבוצה בטורקיה. מה מכבי חיפה? גם יש לו דרישות בוודאי אם הוא הולך. זה לא בחינם.
ברור. קודם כל מכבי חיפה רוצה להוציא עליו כסף וכמה שיותר, אבל גם מכבי חיפה גם מבינה את הצד שלו, שהיא לא יכולה להשאיר אותו בכוח, והיא לא יכולה להשאיר אותו ולתת לו באמת להישאר פה ממורמר, ושישלם 5 מיליון או משהו כזה, ובאמת, אתה יודע, הוא לא רוצה להיות פה, כי זה כבר, אתה יודע, זה כאילו לשחק שנתיים בחינם, איך שלא תהפוך את זה. אז זה יש פה איזשהו באמת, איזושהי בעיה, וכולם מבינים אותה.
שמע, זה מאוד מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אני הבנתי כאילו, שיש עוד זמן לשחק עם זה, לנסות למצוא איזה פתרון.
גם אם יתנו לו עוד 3 חודשים, בוא נלך בראש אחד, תומר. נתנו לדיה סבא עוד 3 חודשים, אתה יודע שחלון העברות בהרבה קבוצות כבר ייסגר,
נכון.
כבר לא יהיה לו לאן לעשות. הוא מבין את זה, הוא מבין שהוא צריך לפתור את הבעיה הזו, זה אין לאיפה לדחות את זה.
שום חלון העברות בטורקיה לדעתי נסגר גם תחילת ספטמבר, אני מדבר נכון, על כל ה... לאמירויות אני באמת לא יודע, אבל כל האלה, כן.
משלמים כאלה סכומים, משלמות סליחה כאלה סכומים, זה לא משהו שאתה יודע אפשר לדחות את זה.
שמע, אני באמת באמת מופתע מאוד ממה שקורה. עכשיו, השאלה שאני שואל את עצמי, אוקיי, בוא נגיד, וזה באמת...
מה עושים? את מי מביאים?
את אבו פני, מה זאת אומרת? קודם כל תביא את אבו פני. אם משתחרר לך שכר של 600 אלף דולר, שזה מה שדורש פחות או יותר אבו פני, ואתה גם תקבל...
קשה למכבי חיפה לתת את זה לאבו פני.
מה?
קשה למכבי חיפה לתת את זה לאבו פני.
למה?
כי אתה יודע, כי אבו פני ששיחק פה, שיחק ב-250 וב-300, זה לא אותו דבר, ופתאום להגיד ששחקן כזה בא ומקבל פי 2, בחשיבה זה קשה.
מה זה בחשיבה? סליחה שאני אומר לך, אני רוצה שנייה לעשות פה סדר.
זה כמו מכבי תל אביב, שנייה אני אגיד לך, שגבי קניקובסקי שיחק שם ב-300,000,
נכון.
ובסך הכל היו צריכים להשאיר אותו ב-400,000, ולא היו מוכנים לתת, כי לא האמינו שתבוא קבוצה ותיתן לו 550, אז אותו דבר, היום מכבי תל אביב מבינה את הטעות שהיא עשתה, והיא מצטערת על זה, אני בטוח, שהיא הייתה מוכנה לתת לו את ה-400, ולא עכשיו לשבור את הראש, הכי מביאה שחקן זר, והיא לא יודעת מה ייתן, ולשלם לו 400 או 500.
אז אני רוצה שנייה לעשות סדר בכל זאת. זה מוחמד אבו פאני, היום בעמדה שלו, לדעתי, השחקן הטוב ביותר, בכדורגל הישראלי בכלל, בכדורגל הישראלי, אני אומר, כולל ליגיונרים, כולל הכל, זה הטוב ביותר שיש.
אין ספק.
עכשיו, הוא חוזר מחול, הוא הרוויח שכר מסוים, בוא, ינקל ביזנסמן, הוא מכיר את זה טוב מאוד, הרוויח שכר מסוים, הוא לא יחזור עכשיו להרוויח 300 אלף יורו, הוא רוצה משהו הרוויח שם. עכשיו, זה שחקן שאתה יודע, עכשיו אני נכנס לפן המקצועי, אתה יודע מה הוא נותן לך, ואיך הוא משדרג את כל מכבי חיפה. אז מה עדיף? אז רגע, אז מה עדיף? להשאיר פה את נואל על משכורת של 400-450, שהוא לא נותן לך כלום? מה עדיף? לא הבנתי.
אני מעדיף להביא ישראלי שאתה יודע מה הוא נותן, ולתת לו עוד 100 אלף דולר.
ואני מבין את עניין המיסוי, ואני יודע שעל אבו פאני משלמים יותר מיסוי.
אז כל עניין המיסוי...
ברור, זה גם כלכלי, בוא.
רעידת אדמה בכדורגל שלנו עם הגדלה של השמונה זרים וכל הסיפור הזה.
אני אומר את זה כבר חודש, שמעון, ואומרים איזה שחקנים בכירים בכל הקבוצות הגדולות, שאם המיסוי על שחקן זר היה כמו שחקן ישראלי, אף אחד לא מבקש להגדיל את מספר הזרים בליגה. בוא, לא צריך להיות צבועים. אני עוזר לאירופה, עוזר לזה. יאללה. רוצים טיפה להוריד את השחקן הישראלי מהמשכורות שלו, ולחסור כסף, זה הכל, זה כל המטרה של השמונה זרים האלה.
אני מסכים איתך ב-100%.
אז טוב, אני מקווה מאוד שהכסף הזה לפחות ינוצל לאבו פאני, אני אומר לך את האמת.
אני חושב שאם דיה סבא באמת יעזוב בסופו של דבר, זה ברוך מאוד 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 רציני למכבי חיפה.
וואו, שמע, אתה הפתעת אותי ונתת לי גם חדשות שאני לא ידעתי, שזה אולי גם משחקו האחרון של דיה סבא במכבי חיפה ביום חמישי, שזה נראה יותר מוחשי מתמיד העזיבה של דיה סבא את מכבי חיפה, שזה מכה מקצועית. קשה מאוד לקבוצה בשלב הזה, אין בכלל ספק בזה. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. שמעון אלבז וויינט, תודה רבה לך ושיהיה לך המשך יום נפלא.
תודה גם לכם, יום טוב.
פרסומות.
עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
ספורט בשתיים, חזרנו, כאמור, אלבז כתב ויינט אומר שאולי זה משחקו האחרון של דיה סבא במכבי חיפה, וגם אם לא, נתן להבין שאין כרגע מוצא שיאפשר את ההשערה שלו במכבי חיפה לאור החמישה מיליון שקלים פלוס מינוס, שהוא צריך לשלם לרשויות המס, זה לפחות מה שאומר שמעון אלבז, ואנחנו עכשיו רוצים להתעסק עם פועל חיפה, איזה דרמה מטורפת שהייתה אתמול בגביע הטוטו, מ-3-0 ל-4-3, שערים יפים, וואלה, באמת באמת משחק שאם אתה במקרה הלכת לראות את גביע הטוטו, אתה די נהנה. אלי לבנטל, צהריים טובים.
צהריים טובים טוב.
נו, תן לי את הסיכום שלך.
הסיכום שלי הוא, אמרתי לך לפני, ואני חוזר על מה שאמרתי. הפועל חיפה תקום וטיפול על הזרים. השנה, בינתיים היא נפלה עם הזרים.
אבל הנה, הבלם הולך הביתה, אני לא יודע אם שמעת, אבל הפועל חיפה הוציאו הודעה.
נדמה לי שזה שני קולומביאנים, חבל ששניהם לא הולכים. כי הקשר, אז זה לא מצחיק, מה אתה, אני בוכה, למה אתה צוחק?
לא, אתה... לא, אתה צודק, אני מבקש סליחה.
הקשר הדפנסיבי שהביאו, אתה יודע מה, לא מהיר, לא חזק, לא מספיק טכני, גם לוני, בקיצור לא מתאים לליגת העל.
אז הבלם כבר הלך, אולי ילך גם הקשר האחורי.
הלוואי, הלוואי. תשמע, מה שקרה אתמול, אני אגיד לך את זה בצורה פשוטה. אני חושב שזה הדבר הגרוע ביותר שקרה אתמול להפועל חיפה. עכשיו, למה אני אומר את זה? תמיד אומרים, ובצדק, שגם כשאתה משחק לא טוב, אתה מנצח, יותר קל לתקן את הדברים אחרי שניצחת, יותר קל מאשר אחרי שהפסדת.
אוקיי.
אז אני אומר שזה נכון לגבי כמעט כל הקבוצות בארץ, אבל זה לא נכון לגבי יואב קאץ. יואב קאץ אמר שהקבוצה הזאת היא מצוינת לפני שבועיים, ועכשיו הוא יכול להגיד לך מ-3-0, 4-3, יגיד לך היה לנו, יש לנו אופי, והקבוצה, והשחקנים הדירים.
כן, אבל הבנתי שגל הראל התרשם הרבה פחות מהניצחון הזה אתמול.
יפה, אז אם אתה עכשיו שואל אותי מה נקודות האור, נקודת האור היחידה זה גל הראל. גל, אני ראיתי את כל המשחק, מהתחלה עד הסוף, טוב, בוא נעשה קודם סדר, אני אגיד לך משפט ואחרי זה אני אמשיך.
אין בעיה.
על גל הראל. עד דקה 75, התוצאה הייתה צריכה להיות 5-6-0, מהפועל חיפה לא ראית כלום ושום דבר.
וואו.
נקודה. עכשיו, נס כזה קורה פעם בעונה. חבל שהנס הזה קרה בגביע טוטו. עכשיו בואו נתקדם לגל הראל. נקודת האור היחידה שלי. נעמד בסוף המשחק ואמר כמו גבר. אני לא ראיתי כלום מהקבוצה שלי. לא לחץ, לא אגרסיביות, לא התנפלות על שחקנים, לא ראיתי ענת כדור, לא ראיתי כלום ושום דבר, וכל הכבוד שאחרי ניצחון 4-3 הוא אומר את האמת, כי לא ראינו כלום ושום דבר מהפועל חיפה אתמול, ואני אומר לך עוד פעם, נס כזה קורה פעם בעונה, חבל שזה קרה.
אז מה זה אומר גם לגבי השחקנים? בוא, עזוב, אז הבלם הלך והקשר האחורי לא מספיק טוב, בסדר, אבל אתה יודע, היו עוד שחקנים שם על המגרש.
יש הרבה שחקנים שהם שחקנים בינוניים, לא בינוניים לליגת על. שווים ליגת על, אבל בינוניים. לא שחקנים מובילים.
לא שחקנים שהיית שם בתקופה רגילה בהרכב של הפועל חיפה?
לא, אני אחתרי, יונתן פרבר, אני חושב שהוא שחקן מאוד יצירתי, יש לו דריבל טוב, יש לו בעיטה יוצאת מן הכלל, שחקן לגיטימי לליגת העל. הרבה למגן הימני מתפתח לאט 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 לאט, יכול להיות שחקן נורמלי לליגת העל.
אני אשאל אותך אם שני השחקנים האלה שציינת עכשיו יכולים להיות שחקני הרכב קבועים בהפועל חיפה, זה מה שאני שואל אותך, והקבוצה תצליח איתם. הכי אמיתי אני שואל.
כן.
אוקיי.
במפורש אני אומר כן.
אוקיי.
אבל אם יגיע בלם נורמלי או בלם שישדרג את כל השחקנים סביבו, אם יגיע קשר דפנסיבי ברמה גבוהה שישדרג את שלושת השחקנים ששני השחקנים שלושת השחקנים שחקן לידו, אם יגיע השחקן כנף שהגיע בעשר שהגיע ויהיו יותר טובים ממה שיש, ותוסיף את גיבוניסט שאתמול ברבע שעה 20 דקות האחרונות ראיתי לפחות את הרצון שלו, את ההתלהבות שלו, הוא עדיין לא הגיבוניסט של שנה שעברה. חמישה זרים כאלה יכולים להעלות את הפועל חיפה ולהעלות את הרמה של כל מי שמשחק סביבם. ויש הרבה ילדים טובים שמשחקים שיכולים להתפתח ולהיות הרבה יותר טובים ממה שהם היום.
זה תמיד נכון להגיד. אבל בינתיים חסר להפועל חיפה גם בלם זר וגם בלם ישראלי עכשיו.
עכשיו גם בלם ישראלי. ובואו נדבר שעכשיו אין מגן שמאלי, ואורן ביטון בינתיים בכושר בינוני מינוס.
בסדר, אתה לא יכול גם לבנות על אורן ביטון עונה שלמה, אתה יודע.
לא, לא. יש את בעלי שנמצא, אבל זה עוד חודשיים רק יחזור. אז אין.
אני חושב שחודשיים זה קצת אופטימי לאור הפציעה שהוא סובל מנה, גם שבר וגם קרע ברצועות של הקרסול, אבל בואו נראה.
תומר, אני יכול להגיד לך, אם אני רוצה לנתח את הפועל חיפה לעומק, יש שוער ברמת ליגת על נורמלי וטוב. אני חושב שאני נותן לו את כל הקרדיט. בסדר גמור, יציב, בטוח. יש מגן ימני סביר בסדר. המגן השמאלי בינתיים לא מספיק טוב, יש רק אחד. בלמים אין. ג'ורג' ליבה היה טוב ליד מיימבו. אם לא יהיה לו בלם ברמה גבוהה, הוא גם יהיה הרבה פחות טוב. יש את נאוי שנכנס, שיכול לשחק והיא לגמרי לא רע. יש את גונן מהנוער שראיתו במשחק ראשון והוא יוכל להשתלב בשנה. יש את יונתן פרבר, יש את זיקרי שלדעתי כשחקן מחליף בכנף יכול להיכנס, והוא שחקן טוב מאוד לליגת העל, לא כשחקן הרכב.
מסכים איתך, מסכים איתך,
אבל כגיבוי מצוין יכול להיות.
מסכים איתך.
יש את נאור סבק ואת סרדל שעדיין לא מספיק טובים, אבל בהחלט שחקני ליגת העל טובים ולגיטימיים אם יחזרו להיות בכושר טוב.
סליחה, נאור סבק ולירן סרדל זה שני שחקנים מאוד לגיטימיים בליגת העל, שחקנים שעשו עונות יפות מאוד בליגת העל, אני לא יודע אם עכשיו הם פחות בכושר, יותר בכושר, אבל אלה שני שחקנים שחצי מקבוצות ליגת העל היו רוצים, היו רוצות שהם ישחקו אצלהם.
אז אני אומר לך שנאור סבק בשני המשחקים האחרונים היה בינוני.
אז בסדר, אז יכול להיות שהפתיחת עונה שלו טיפה חלשה, אבל הוא שחקן שהטביע את חותמו.
אני לא חוזר בי, אני אומר ששחקני ליגת העל לגיטימית אמרתי, ואפילו טובים, ואפילו יכול להיות שאם ישחררו אותם יהיו שלוש או ארבע קבוצות בליגת העל שיקפצו עליהם.
חד משמעית.
אז יש, אבל אני חוזר לבסיס, תומר, לבסיס. בלי בלם ברמה גבוהה זר, בלי שש ברמה גבוהה זר, גבוהה יותר ממה שיש לך, בלי שחקן עשר ושחקן כנף, זרים טובים והחלוץ, ועדיין צריך חלוץ נוסף חוץ מגיבוניסט. אם חמשת הזרים יהיו טובים, הפועל חיפה תהיה השנה טובה, כי יש מסביבם הרבה מאוד שחקנים בינוניים, שיהיו בינוניים פלוס בגלל השחקנים הזרים. אם השחקנים הזרים זה כמו השני אלה שצחקו בשני המשחקים האחרונים, הפועל חיפה הולכת לעונה קשה מאוד.
אני חושב שאתה סיכמת יפה מאוד את הדברים האלה, ולנו נשאר ולראות מה יתפתח בהמשך ואיזה שחקנים יגיעו, ועוד פעם צריך להגיד את האמת, לקחת בעירבון מוגבל את גביע טוטו הוא בדרך כלל לא מראה תמונה אמיתית למה שמחכה אחר כך בליגה.
שמע, אני ראיתי אתמול את הבלם, בא להרחיק כדור בועד באוויר, מפספס אותו, שחקן לוקח לו את הכדור, הוא רץ אחריו 20 מטר, לא מצליח להשיג אותו. אז לא מהירות, לא טכניקה, חוץ שמשחק
רואה... בסדר, זהו, בלם כבר לא פה, נגמר.
אז בשעה טובה, ואני אומר לך שהקשר שיש, לא ברמה של ליגת העל, נקודה.
זאת אומרת, אתה לא תופתע אם תגיע הודעה בהמשך, גם על זה כך שהקשר האחורי לא ממשיך בהפועל חיפה, אבל אנחנו כמובן...
אני מקווה שההודעה הזאת תגיע כמה שיותר מהר.
אתה אומר עוד לפני שאתה הולך לישון, כדי שתוכל ללכת לישון בראש שקט בצהריים.
חד משמעי. אני בכל מקרה ביום רביעי נגד סכנין, אני אראה את המשחק ונוכל להתקדם ולראות אולי שדברים משתפרים.
חד משמעית.
נראה אולי שני הזרים משחקים כמה דקות, החדשים. כן, כן. גם נשמע לראות אותם. הפועל חיפה... בתחילת הדרך צריך לתת לגל הראל כלים בשביל להצליח.
אין ספק.
ויואב קאץ, אני אומר לך מפה, מעל גלי היתר, בלי כלים הוא לא יוכל להצליח, גל הראל. לא יוכל.
יפה. אלי לבנטל, הדברים ברורים מאוד. אנחנו כמובן ממשיכים ועוקבים, שיהיה לך המשך יום נפלא.
ביי, ביי, תודה, ביי.
ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לאליאב נחמני, מה קורה?
אהלן תומר, מה קורה? שמע אלי נשמע מודאג.
שמע, אני מבין אותו. אני באמת מבין אותו. ליאב, אנחנו הערב עם החזרה של הפלייאוף בשעה 5. מרגש מאוד. צוות גם קצת חדש. אז בוא תיתן לנו קצת ככה את הבריף, ואולי תפתיע אותנו לגבי הפאנל של היום.
טוב, אז קודם כל... אנחנו עושים את התוכנית שאנחנו באמת, אני באופן אישי כבר מרגיש שהיא חלק ממני.
נכון.
והבמה שרדיו חיפה נתן לה לאורך השנים ורק הולכת וגדלה, וממש היה כיף גם לקבל כל כך הרבה הודעות במהלך הפגרה, ומתי, ותחזרו, והיה את המלחמה, והייתי בתאילנד, והנה זה קורה היום בערב, בשעה 5. ומה שקורה זה שקודם כל יהיו לנו שני פאנליסטים שכולם מכירים, את דורון בנדור ואת שלמה וייס.
יפה.
אז כולם מכירים וכולם יודעים. ויהיה מדי תוכנית פאנליסט נוסף. הערב בהופעת בחורה, דמות מעניינת במיוחד.
נו יאללה, תן כבר זה, מה, אנחנו עושים פה פרומושן, תן.
טוב, נו, בגלל שעליתי אצלך, יש לנו היום פעם ראשונה סוכן רועי סימוני, סוכנו לשעבר של ירין לוי,
נכון,
ומייצג עוד הרבה מאוד שחקנים גם כאן.
יהיה מעניין לשמוע אותו.
אז יהיה מעניין מאוד.
בהצלחה לרועי סימוני.
בהחלט, סימוני, אני באמת חושב שהוא ליהוק מצוין, אני אישית באופן אישי מאוד אוהב אותו, ואין לי ספק שיהיה מאוד 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 מעניין, שווה להיות גם היום ובכלל.
יפה, מה בעצם הולכים לדבר היום? בוא תעשה לנו ככה קצת כבר, אם אנחנו, אתה יודע, אני מתאר לעצמי שלקראת המשחק ביום חמישי וזה, וכל הבעיות שצפות.
קודם כל, אנחנו נדבר גם לקראת המשחק, אבל יהיו עוד הרבה נושאים על הפרק. חלק מהנושאים, גם בנושא הזרים, גם בנושא קשר אחורי שצריך להגיע או לא צריך להגיע, ואם וכאשר מי יגיע, וגם בנושאים נוספים, אנחנו יודעים עכשיו על כל סוגיית זיו בן שימול מול ביתה ירושלים, ומה צפוי בנושא הזה.
אבו פאני למכבי תל אביב או לא? אני מתאר לעצמי.
אני יכול לתת טיזר, אבו פאני לא יהיה כנראה העונה במכבי תל אביב.
אני רק מתאר לעצמי, אם אתה נותן את השאלון הזה של בסטקר, האם אבו פאני יהיה במכבי חיפה או במכבי תל אביב, לאיזה קריסה זה מביא ב...
הסקר של בסטקר.
כן, בהחלט.
אז יהיו הפתעות אחרות, ואני באמת מבטיח שתהיה תוכנית מעניינת. הפרויקט שלנו של הלוחמים ממשיך, זו כבר שנה, אם אני לא טועה, חמישית.
מאוד מאוד מבורך.
לוחמים ביציע, ימשיכו להגיע הלוחמים למשחקי מכבי חיפה ובכלל. אני יכול לשתף שבעונה שעברה גם היו במשחקים של קבוצות אחרות, של מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב. ואנחנו ניתן לכל לוחם, גם אם הוא אוהד מצידי, את הפועל בלפוריה ומוכרים שם כרטיסים, אנחנו נדאג לזה.
מה קורה בבית? תגיד הכל בסדר.
הילד קורא לי, ולכן אני אאלץ לסיים את השיחה, והוא קורא לי, כנראה הוא באמת צריך אותי, אני פה איתם לבד היום. אז זה חופש גדול, זו האמת, ככה אנחנו חיים.
ליאב נחמני, שיהיה לך המון בהצלחה, לך לכל חברי הפאנל, הפלייאוף היום חוזרת. בשעה 5, ברדיו חיפה, בדיגיטל, תבואו, תקשיבו, תשמעו, יהיה כיף לא נורמלי, ויש עוד כמה הפתעות. בהצלחה ליאב נחמני, ותהנה ואלך לילד. הוא היה בלחץ שם עם הילד, אבל בסדר גמור, זה חלק מהעניין, אין מה לעשות, יש גם ילדים קטנים בבית. נזכיר שגם ביום חמישי יש לנו את המאץ' דיי בשעה 10, כלומר, הפלייאוף השבוע, היום תוכנית בחורה בשעה 5, ביום חמישי בשעה 10 בבוקר מאץ' דיי. אני יכול להגיד לכם גם שמעבר לסימון יש לו עוד כמה הפתעות מאוד מאוד מעניינות לגבי חברי פאנל, והולך להיות באמת מעניין ואפילו טיפה שונה ממה שהתרגלנו לעשות. אז אנחנו ככה נסכם ככה עם כמה כותרות ככה מהשידור הזה. נתחיל עם שמעון אלבס כמובן עם הכותרת שלו, זה אולי משחקו האחרון של דיה סבא במכבי חיפה, וגם אם לא, הכיוון הוא די ברור, לפחות מבחינתו של שמעון אלבס, בעקבות החוב העצום לרשויות המס, שכנראה את העונה הזו דיה סבא אמור לעשות מחוץ למכבי חיפה, וזה בהחלט חדשות מאוד מאוד מעניינות ופחות טובות למכבי חיפה, אם זה אכן יתממש בסופו של דבר. איציק אהרונוביץ' עם ההכנות האחרונות שלו לקראת המשחק ושינוי שיטה, אולי לפתוח עם שני חלוצים, גם עם יובנוביץ' וגם עם סטיוארט בחוד של מכבי חיפה. מבקש גם חבר'ה, תנו לאיתן אזולאי ולגוני להוריד קצת את הלהבות כלפיהם, סך הכל מבחינתו לפחות, היה להם משחק לא רע במחזור, לא במחזור, במשחק הקודם מול הקבוצה מבלרוס, שהסתיים בטקו אחת, וזהו, הפועל חיפה כמובן, דיברנו עם אלי לבנטל, נזכיר כמובן שהבלם, ברח לי השם שלו, אסקיוז, הוא שוחרר, אלי לבנטל טוען שגם הקשר האחורי לא מספיק טוב להפועל חיפה, וזהו, אנחנו מחר נהיה כאן שוב עם תוכנית של אוהדים, כמו שאני אוהב לעשות פעם בשבוע. אתם מוזמנים לשלוח הודעות ולהירשם כבר בוואטסאפ של הפאנל 0526-250-250. אנחנו כאמור נהיה פה מחר עם האוהדים, שיהיה לכולם המשך יום מהנה.